רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00, ואנו שוב באולפן 3, היום יום רביעי, י"ז אדר ב' תשפ"ד, 27 למרץ 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומרגיש, ועימי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח את העיתונאי, המשפטן, החוקר והפובליציסט, בן דרור ימיני, שחזר משני סיבובי הרצאות בארצות הברית על ספרו תעשיית השקרים. ממנו נשמע על תעשיית השקרים בתקשורת הישראלית והעולמית, ונשאל אותו גם האם ישראל מדרדרת לתהום. ולפני שנצא לדרך, נשמע את אחד משיריו של חנן בן ארי, האהובים עלינו בדרך כלל, ובעיקר בתקופה האחרונה.
מי יודע כל כך, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ברחמים מוכן וסולח מביט ויודע ומי ירפא ליבי אל מי אני מי
הערב אנחנו סומכים לארח את העיתונאי, המשפטן, החוקר והפובליציסט בן דרור ימיני, שחזר משני סיבובי הרצאות בארצות הברית על ספרו תעשיית השקרים. בן דרור ימיני, אתה איתנו?
אני עוד רגע אני איתכם. כן, אני איתכם.
יפה. שלום וברוך הבא.
שלום, שלום.
ולפני שנצא לדרך בתעשיית השקרים בתקשורת הישראלית והעולמית, הרשה לי לצטט מאמר שכתבת שלשום הקשור למשבר בין ביבי לממשל ביידן. וכך אתה כותב, זה לא חשוב אם נתניהו צודק נקודתית, והוא צודק. מה שחשוב יותר הוא שנתניהו בדרך כלל בדרך שמעלה הרבה מאות תמיעות, עשה בשבועות האחרונים כל מאמץ אפשרי כדי להעמיק את המחלוקת עם ארצות הברית. איך זה שהמלחמה הצודקת ביותר, שזכתה לתמיכה הבינלאומית הרחבה ביותר, נגד ארגון הטרור הרצחני ביותר, הופכת לקריסה מדינית הגדולה ביותר? ישראל היא לא רפובליקת בננות, היא רק, ממש רק, תלויה לחלוטין בארצות הברית, אבל ארצות הברית היא לא רפובליקת בננות של ישראל. נתניהו קצת התבלבל. בינתיים זו ישראל שזקוקה לארצות הברית כדי לפעול ברפיח. עד כאן ציטוט ממאמרך של שום. בשאלתי הראשונה, לאן הוקטור ביחסי ישראל ארצות הברית לדעתך?
אתה יודע, אני מאוד מקווה שהכיוון של הוקטור היום לא יהיה הכיוון בעוד שבוע ובעוד חודש. אני מאוד מקווה, לטובת כולנו. מהסיבה הפשוטה שכן, אנחנו זקוקים לארצות הברית. פה ושם כולנו שונים בדברי הרהב של כל מיני פוליטיקאים שבזים לארצות הברית, הופכים את ארצות הברית לאויבת של ישראל. ארצות הברית עושה טעויות, ברור, גם ישראל עושה טעויות. אבל אנחנו זקוקים לארצות הברית, זקוקים מאוד לארצות הברית. ואם הכיוון הזה יימשך, אז מה שהתחיל כהמחדל המדיני הגדול ביותר, בתולדות מדינה, המחדל הצבאי הגדול ביותר בתולדות ישראל, עלול להפך לתבוסה מדינית, כנראה הגדולה ביותר מאז קום המדינה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
אז מה צריך לקרות? ביידן צריך לשנות את גישתו, או אלינו, או
יודע,
שביבי צריך...
אתה יודע, אני אספר לך סיפור, מותר לי?
ברצון, המקום, הבמה okay. שלך.
בשבוע הראשון או בשבוע השני, הייתי בתוכנית של... אברי גלעד בטלוויזיה, אברי גלעד וארז טל.
כן, בערוץ השני.
כן, והם שאלו אותי שאלות על המאבק שלי נגד השקרים, נגד ישראל. ובסיום הרעיון הם שאלו אותי, אוקיי, מה צריך לעשות? מה אתה חושב? ואז אמרתי, הפסקת אש. ושניהם הסתכלו עליי, איך לומר את זה? בעיניים של, כאילו, תגיד, אתה השתגעת? אבל זמן הרעיון נגמר. וזה מעניין, כי כתבתי מהשבוע הראשון שכדי לחזק את ישראל, לא כדי להחליש אותה, ישראל צריכה להכריז מההתחלה, מהיום הראשון היא צריכה להכריז, לא, אנחנו לא רוצים להרוג ילד אחד. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפרז את הרצועה, לתת לצמרת החמאס להסתלק ולשחרר את החטופים. אנחנו מודיעים בזאת שאנחנו לא פותחים אפילו באש. אתה יודע מה? פתחנו באש, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אנחנו מודיעים בזאת על הפסקת אש. אנא מכם, צאו מהרצועה, אנא מכם, שחררו את החטופים, הרצועה תהיה מפורזת, אנחנו לא ממשיכים באש. עכשיו, אתה תגיד לי, ורבים אחרים יאמרו לי, רגע, אבל החמאס היה אומר לא, מה פתאום, אולי המסכים לתנאים האלה. צודקים, אבל לפחות ישראל הייתה נמצאת במצב הרבה יותר טוב. אתה יודע מה? היום, עכשיו, הייתה לנו את ההחלטה של מועצת הביטחון, ארצות הברית לא הטילה וטו. מה הבעיה בלהגיד, אתם יודעים מה? אנחנו מקבלים את ההחלטה, אנחנו מודיעים בזאת על הפסקת אש. בבקשה, עכשיו אנחנו ממתינים לחמאס. מה החמאס היה עושה? אני שואל אותך. מה החמאס היה עושה? האם הוא היה משחרר את החטופים בהתאם להחלטה או לא היה משחרר אותם? לא, יפה. זהו. עכשיו, האם ישראל הייתה מרוויחה מזה? הייתה מחדשת את האש אחרי כמה ימים. ישראל הייתה מרוויחה או שהייתה מפסידה? שאלה.
אני עקרונית מסכים איתך,
תודה רבה.
ואני גם חושב שזה היה גישה לא נכונה באשר להצעתו של ביידן להתחיל לדבר על מדינה. היה אפשר לבוא, לדעתי, לבוא ולהגיד, לדבר, נדבר. נראה מה יקרה, נראה איך הם משנים את החינוך, נראה איך הם משנים את הפאזה, ונראה ונראה ונראה, אבל לא לצאת במילה לא, אלא לבוא ולהגיד, זה ניתן, בוא נחשוב יחד, בוא נדבר יחד. זו דעתי האישית, זו דעתי האישית.
אתה לא, זה לא עניין של דעה אישית, זאת אומרת, לא, אגב, אתה כמעט מצטט מילה במילה ממה שכתבתי. לא אומרים לא, אומרים כן אבל, כן אבל, אבל, ואז מציגים את התנאים. במקום זה קיבלנו ראש ממשלה שהוא מיסטר נו נו נו, כמו שקוראים לו עכשיו. דודי לא לא.
האם אתה שותף לדעה שישראל וארצות הברית חולקים אינטרסים אסטרטגיים אזורים משותפים, כאשר ארצות הברית השותף הבכיר, וישראל היא השותף הזוטר. אפרופו, זו דעתו של דן שפטן בשיחה שניהלנו ביום שני.
דן שפטן איש יקר וחביב, לא ראיתי את הפודקאסט הספציפי הזה, אבל נדמה לי שאנחנו מסכימים. מהסיבה פשוטה שיש אינטרסים משותפים, ונדמה שהאינטרס המשותף ביותר, דווקא הדבר הגדול ביותר היה אמור להתממש. וזו אחת הסיבות שפרצה בעצם מלחמת השבעה באוקטובר, כי מה היה לנו בעצם? איפה היינו לפני חצי שנה? איפה היינו? בשבועות שלפני השבעה באוקטובר. נכון, הייתה פה מאומה בגלל המחאה נגד ההפיכה המשפטית. הייתה. אבל היה במקביל גם משהו מדיני גדול, ענק, המגה דיל בין סעודיה לארצות הברית, הסכם ההגנה. ארצות הברית, כדי להעביר את ההסכם הזה בקונגרס, נזקקה לישראל, הנה האינטרסים של ישראל עצמה, הייתה מאוד שמחה להרחיב את הסכמי אברהם, כדי שיכללו גם את סעודיה. דבר שהיה משנה את פני המזרח התיכון, כי גם היה יוצר חזית משותפת, ברית צבאית בעצם, בין ארצות הברית לסעודיה, אבל כמובן שישראל הייתה מורווחת, ברית בעצם של מדינות מוסלמיות מתונות, נגד מי? נגד הציר האיראני. נשיא ארצות הברית אמר, וחזר ואמר, שההתקפה של השבעה באוקטובר הייתה כדי לסכל את המגדיל. והשאלה הגדולה היא עכשיו, כן, הם עשו דבר היום ונורא, במטרה, בשליחות איראני, לסכל את המגדיל. השאלה עכשיו, האם אנחנו מסוגלים לחזור למסלול או לא מסוגלים? לפי ההתנהגות הנוכחית של בנימין נתניהו, הוא עושה הכל כדי להגיד לא, לא, לא. למרות שהמגדיל זה אינטרס ישראלי יותר מכל דבר אחר. אבל לצערנו, אנחנו מומרלים בידי אדם ש, איך לומר, אני רוצה להיות עדין. יכול להיות שיש לו כוונות טובות, אני לא יודע, אבל דעתו השתבשה עליו.
טוב, אתה לא היחידי שסובר כך, אבל זה בזה שדעתו השתבשה עליו, לא פותר אותו מאחריות מדינית למדינת ישראל.
עכשיו, אני רוצה לומר דבר ברור. אני הזכרת את הספר שכתבתי, והמאמרים שאני כותב, ואני מפרסם בעולם. היום התפרסם מאמר שלי בעיתון הכי גדול בברזיל, ועוד מעט אני אשים אותו גם באינטרנט ובפייסבוק. אני עושה את מה שאני יכול כדי להיאבק בתעמולה האנטי-ישראלית. מה שאני אומר עכשיו כביקורת על נתניהו, זה לא הופך אותי לא לשמאל ולא לימין. אין לזה שום קשר, יש את האינטרסים הלאומיים, יש מחנה גדול שהוא לא שמאל ולא ימין לצורך העניין. מחנה ציוני, מחנה לאומי, אני שייך למחנה הזה. וכל מה שאני דורש, כל מה שאני מבקש וכל מה שאני מבקר את נתניהו, זה רק כדי לשרת את האינטרס הלאומי. חבל שיש לנו ראש ממשלה שעושה הכל כדי לפגוע באינטרס הלאומי.
טוב, נקווה שהוא אולי ישנה קצת את הקו שלו, ובינתיים נעבור לתקשורת הישראלית. הבוקר אני שומע בערוץ השני רעיון עם אחד מהחוקרים של של שבויי חמאס, והוא הוא אומר שרוב האינפורמציה המודיעינית שהם עצפו באה מהתקשורת הישראלית. ושאלתי אליך, אם אתה בדעת רבים שיותר מדי אינפורמציה מודיעינית עוברת לאויב באמצעות התקשורת הישראלית והרשתות החברתיות?
א', יכול להיות, ולצורך העניין הזה יש את, יש את ביטחון שדה, לצורך העניין הזה יש את הצנזורה, אם דברים שמתפרסמים לא היו צריכים להתפרסם, אז היה מי שצריך להעיר, לומר, אבל בהחלט יכול להיות שאנחנו הרבה פעמים מפרסמים דברים שלא צריכים לפרסם. סליחה. בהחלט יכול להיות. אבל זה לא, זה לא שיש לי כרגע משהו ספציפי להציג לך, כדי לומר, הנה תראו, התקשורת הישראלית עשתה כך וכך, אבל יכול להיות.
אתה בעד הגבלת העברת אינפורמציה? אני לפעמים מקשיב, אני אומר, מדוע האינפורמציה הזאת שיוצאת לאוויר העולם ברשתות או בערוצי הטלוויזיה מחויבת כל כך להישמע?
כאילו, אתה שואל שאלות שאני גם שואל את עצמי, כי אני שומע עכשיו, כולנו שומעים בעצם. חטיבה 191, חטיבה 42, גדוד זה וזה, אלה נכנסים, יש שם רק ארבע חטיבות, היו שם 20 חטיבות. ריבונו של העולם, למה צריכים את כל המידע הזה? למה מספקים את כל המידע הזה?
אז מה אתה מבין כאיש תקשורת?
אני לא מבין, אני לא מצליח להבין למה אין מישהו שסליחה עד כאן. זה פרטי מידע, מספרי יחידות, שמות יחידות, גדודים, חטיבות, פלוגות, למה? למה אנחנו צריכים את זה, ריבונו של העולם?
אז מה אתה מבין? ש?
שמישהו צריך להעיר לתקשורת ולומר, לא כל דבר צריך לפרסם. אף אחד לא צריך לדעת כמה יחידות יש לנו עכשיו על גבול הצפון, וכמה מול ירדן, וכמה בתוך עזה. למה? למה? מה, זה חלק מהשיח הציבורי, חלק מהדיון הציבורי? אפשר להסתפק בשתי מילים, כמו יש הפחתה במספר החטיבות. נגיד, לצורך הדיון הציבורי, כי אני רוצה דיון ציבורי.
גם זה מיותר.
לא, נאמר שאת זה צריך לומר כדי לקיים את הדיון הציבורי, האם זה נכון מה שאנחנו עושים שם ברמה האסטרטגית, לא נכון. אבל לתת את כל המספרים,
מספרים וגדודים וחטיבות ואוגדות.
מפות, מתפרסמות מפות, פה ישראל שולטת. הלו, יכול להיות שיש כמה מראשי החמאס שלא יודעים בדיוק איפה ישראל שולטת, איפה לא. למה אנחנו צריכים לתת להם את האפשרות להשתמש? אני לא, קטונתי, יכול להיות שיש מישהו, אני לא כתב צבאי. יכול להיות שיבוא כתב צבאי במקומי ויאמר לך, לא, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה. יכול להיות, יכול להיות שיבוא כתב שלישי ויגיד לנו בעוד שנה, כל הפרסומים האלו היו רק כדי לבלבל את האויב. גם זה יכול להיות, אני לא יודע. אבל על פניו, על פניו הדברים האלה נראים לי קצת מופרכים, מוגזמים, מיותרים.
אז נתקרב קצת לספרך, תעשיית השקרים. האם התקשורת בישראל נגועה בתעשיית שקרים?
יש חלקים בתקשורת שנגועים, כן, בתעשיית שקרים. יש אותם חלקים שמגדירים את ישראל כמדינה קולוניאליסטית, מדינת אפרטהייד. אלה דברים שפשוט לא נכונים. מותר לבקר, צריך לבקר, אנחנו דמוקרטיה. אבל הרבה מאוד טענות שפורסמו בתקשורת הישראלית היו פשוט לא נכונות. בספר יש כמובן פירוט, אני לא אתן עכשיו פירוט של דבר דבר. אבל כן, הרבה מאוד פעמים יש הטעיות מצד התקשורת הישראלית.
רק לרעה או גם לפאר את עצמנו? למשל, שישראל חשבה, או התקשורת ככה נתנה לאזרחי ישראל לחשוב, שאנחנו איזושהי נוסעת מטוסים חזקה, יציבה, יבשתית, באזור, שיכולה בעצם לתת איזשהו שקט לחברי, למדינות האזור, כי אנחנו פה.
צריך להזכיר מה קרה בראשית שנות ה-70, לאחר מלחמת ששת הימים, היו שנים של אופוריה, שבהן הייתה בדיוק את אותה תחושה שאתה מדבר עליה עכשיו, שאנחנו חזקים ואדירים ועצומים, ואף אחד לא יצליח להתגרות בנו. והנה, קיבלנו את מלחמת יום כיפור. יכול להיות מאוד שהיינו בתחושה דומה, בשנים האחרונות, ולא שמנו לב למי זה ומה זה החמאס. רצינו להתעלם. עכשיו התעלמות אגב שהיא לא רק בחזית אחת, החיזבאללה ב-15 השנים האחרונות התעצם והתעצם והתעצם. כל מה שאנחנו סובלים עכשיו בצפון, אנחנו עלולים לספוג גם בכל הארץ, כי אנחנו יודעים טוב מאוד שיש להם את הטילים והרקטות ארוכי הטווח. אז אנחנו קצת באיזשהו מקום חשבנו שאף אחד לא יצליח להתעסק איתנו, אף אחד לא יעז להתעסק איתנו, והנה, כן מייזים להתעסק איתנו. אז כן, הייתה בנו הרבה מאוד...
יוהרה, יוהרה.
לגמרי, לגמרי.
זו יוהרה שקרית או היה פה משהו?
לא, לא, זו הייתה יוהרה שקרית, מהסיבה הפשוטה, שברגע שאתה לא מבין את האויב, ואנחנו לא הבנו את האויב, אנחנו עושים הרבה מאוד טעויות. למשל, החמאס פעם ועוד פעם ועוד פעם אמר, המטרה שלנו היא להשמיד את ישראל, להשמיד את היהודים.
זה כתוב באמנה שלו, באמנה
זה לא, לא רק באמנה, גם בעטפות, גם בתוכניות ילדים. כשאני הצגתי את הדברים שוב ושוב, אמרתי, הם מתכוונים למה שהם אומרים. הגיע הזמן שנבין שכשהם אומרים את זה, הם מתכוונים לכל מילה. אבל אצלנו, איכשהו, גם המודיעין, אבל לא היה צריך בשביל זה מודיעין. יש מזה, זה עניין של הערכות של אנשים שמבינים קצת את השיח של הג'יהאד, את השיח הערבי. החמאס היה ונותר חלק מהג'יהאד הגלובלי. ראשי החמאס אמרו שוב ושוב ושוב, התוכנית שלנו היא לא רק להשמיד את היהודים, אלא גם להשמיד נוצרים. התוכנית שלנו היא להשתלט גם על הוותיקן ועל שתי האמריקות. התוכנית נכון. שלנו היא, כמו שאמר מחמוד הזהר בסוף 2022, אמר, אני לא מתכוון לפלסטיין, אני מתכוון ל-512 מיליון קילומטרים מרובעים של העולם כולו. האם הקשבנו? לא, לא הקשבנו. אבל... עכשיו, כשאנחנו לא, איפה הבעיה? הבעיה הרבה יותר גדולה. כי כאשר אנחנו לא מקשיבים, איך אנחנו יכולים לדרוש שהעולם יקשיב? אנחנו עכשיו לא מבינים את הסיפור הזה של הקמפוסים ושל ההפגנות ושל מה שקורה
לארצות הברית. נגיע רגע לקמפוסים.
אבל לא מבינים, אם אנחנו לא שמנו את זה בעמוד הראשון בניו יורק טיימס, ומצידי שמדינת ישראל תקנה עמודים שלמים ותפרסם את זה. אבל העובדה, ואנחנו נגיע לעניין של הרצאות, לא יודעים. אף אחד, אנחנו לא ידענו. אנחנו העלמנו את זה מעצמנו. אנחנו תחו עינינו מראות.
בן דרור, אני פה רוצה קצת לקשות עליך. דוקטור מיכה גודמן, שכולנו מכירים אותו, הוא אדם מאוד מיושב, הוא אמר כמה וכמה פעמים, אני למדתי את אמנת החמאס, אבל חשבתי שמדברים, איך אומרים ביידיש, התחיזוק, אז הוא דיבר, אז הוא כתב, זה לא ניתן ליישום. הוא אומר את זה על עצמו. אז איפה פה תעשיית השקרים? אמרו, אומר העולם הישראלי, הם כתבו. סדאת כתב, והוא כתב, והפתח כתב, אבל הם לא עשו את זה.
אז אוקיי, אז אני אגיד לך ככה, א', אני מכיר ומוקיר את מיכה גודמן, וזה יפה שהוא אמר את מה שהוא אמר, אבל יש גם רבים אחרים, וזה כולל אותי לצורך העניין, שאמרו, לא, לא, הם מתכוונים לכל מילה. הם מתכוונים לכל מילה. כשיחיא סינואר אמר בזמן ההפגנות הגדולות שהיו ליד הגדר ב-2018, אני מתכוון לפלוש לישראל ולעקור את הלבבות מהישראלים, הוא התכוון לכל מילה. הוא התכוון לכל מילה. היום אנחנו מבינים את זה. הוא אמר, אנחנו נפרוץ את הגדרות וניכנס לשם. עכשיו, היה מספיק מידע גלוי, אני כבר לא מדבר על המידע החסוי שהיה אצל המודיעין, 8200, שבק, אחרים, אבל היה מידע גלוי. לא רצינו להאמין, אבל זאת אומרת... לצורך העניין, מיכה גודמן מייצג בעצם איזשהו רצון, לא, לא יכול להיות. כן יכול להיות. והגיע הזמן שנבין שכן יכול להיות.
זאת אומרת, ההנהגה שיקרה אותנו, אם אנחנו הולכים...
לא רק, אני, בעניין הזה אני לא מאשים רק את ההנהגה. יש איזשהו מצב רוח כללי, יש אליטות, יש עיתונות, יש תקשורת, יש
מזרחנים. איפה הם
יש,
היו?
בדיוק, שאלה מצוינת, בדיוק. יש אלה שכאילו מתיימרים להיות המורחים הגדולים למזרח התיכון, ואנחנו כולנו היינו בתהליך של הרדמה, והרדמנו את עצמנו. ולצורך העניין, כן, רבים וטובים לא רצו לשים לב למה שהחמאס אומר ומצהיר.
של האם לדעתך התקשורת הישראלית ממלאת כרגע את תפקידה נכונה בעת מלחמה?
תראה,
אולי אני ארחיב. מצד אחד, כל המאורעות חייבים בעצם להיספר וכל הדברים לכאן ולכאן. אבל לא נוגעים בשאלות המהות. כל הזמן נוגעים מסביב לסיפור. לא מעלים את השאלה שאתה ואני כרגע מדברים עליה, איפה היינו? מדוע לא הצפנו את זה למעלה? מדוע שיקרנו במידה מסוימת את העם בישראל? העם בישראל בשוק כפול. דבר ראשון, מה שנעשה לו, דבר שני, הוא שואל את עצמו, מה, אנחנו היינו בגן עדן של שוטים?
אז כן, הכנסתי את עצמנו לגן עדן של שוטים, והרבה מאוד פעמים באמת אנחנו הולכים יותר, אנחנו בתקשורת, הולכים יותר לצהוב, לכיוון של הרשתות החברתיות, ושם רק אם אתה רדיקלי וקיצוני, אתה מקבל הרבה מאוד לייקים, ואתה מקבל הרבה יותר חשיפה. זה אינטרס כמובן של בעלי הרשתות, זה מגדיל את התנועה. אבל כן, אנחנו בתוך איזשהו מעגל קסמים היום ונורא.
זאת אומרת, התקשורת התקרנפה.
זה לא עניין של התקרנפה, אתה יודע, כולנו מחפשים יותר חשיפה ויותר לייקים ויותר פה ויותר שם. יש תחרות מתמדת על הרייטינג. וכמובן שככל שתהיה רדיקל יותר, ככל שתשמיע קולות יותר קיצוניים, ככה יש הרבה יותר סיכוי לחשיפה. אז בתוך המנגנון הזה, כן, נשבנו לתוך איזשהו תהליך שהוא הרסני. כי מה ששולט עכשיו, אגב, אני מלמד תקשורת פה ושם. ואני אומר לסטודנטים שהעיתון הכי גדול, לא קוראים לו לא ידיעות ולא הניו יורק טיימס ולא הוול סטריט ג'ורנל. העיתון הכי גדול זה בעצם הרשתות החברתיות. אצל חלק זה פייסבוק, אצל חלק זה טוויטר, אצל חלק זה אינסטגרם, טיק טוק. אלה בעצם כלי התקשורת הגדולים ביותר בעולם היום. שהם חובקים עולם, הם על מדינתיים, הם רב מדינתיים. ושם מה שקורה, יש שם גם מידע אלטרנטיבי מעניין, אבל יש שם גם כן כמות אדירה של הסתה, של שקרים, ושל גזענות, של אנטישמיות, של אנטיציונות, והדברים האלה בהחלט משפיעים על מאות מיליונים בעולם.
האם לדעתך בתקשורת הישראלית קיימים עיתוני חצר? ואולי אני אחשב, אני בקושי רואה את ערוץ 14. האם לדעתך ערוץ 14 זה ערוץ חצר?
אני לא יודע, אני מודה שעד לפני שנה וחצי הייתי משתתף כמעט קבוע באחת התוכניות שם, באיזשהו מקום קצת לא הסתדרתי כל כך עם הצוות, עם המנחה, והחלטתי שאין לי יותר מקום שם. אבל בכל מקרה, אין לי בעיה עם כלי תקשורת שמכריז על עצמו ככלי תקשורת ימני, שמשמיע את העמדות הימניות, הן בהחלט לגיטימיות. בדברים מסוימים, אגב, אני בעצמי מוגדר, לא על ידי עצמי, אבל על ידי אחרים, כאיש ימין בהיבטים מסוימים, בוודאי בעקבות הספר שלי, תעשיית השקרים, והביקורת שלי על התקשורת האנטי-ישראלית. אבל אני לא בטוח שזה בדיוק המצב, כי הרבה מאוד פעמים, כלי תקשורת שהיו פעם, שהיו אמורים להיות, לא צורך העניין, ימניים, הם משרתים אדם אחד ואדם אחד בלבד. יש בעיה. אז במובן הזה, אני בעד מגוון דעות ומגוון ערוצים, וכמו שיש את עיתון הארץ שמייצג בעיקר את השמאל, והשמאל הקיצוני, אין לי שום בעיה שיהיה גם כלי תקשורת אחר מהצד השני. אני זכיתי ואני נמצא בעיקר בערוצי המיינסטרים, אם זה בטלוויזיה ואם זה בעיתון ידיעות שבו אני כותב. אבל כן, אני מכיר בעובדה שיש מגוון. אני רק לא אוהב את העובדה שיש פוליטיזציה של אותם לתקשורת, פוליטיזציה במובן של אנחנו משרתים אדם אחד, אנחנו לא משרתים רעיון, לא אידיאולוגיה. אידיאולוגיה לימנית זה בסדר, אבל ברגע שאתה משרת אדם מסוים, אתה קצת מאבד את האמון, אבל יש קונים לסחורה הזאת, כמו שכולנו יודעים.
אז מרוב תשובה מפורטת, לא בעצם, אני מרגיש שלא קיבלנו את התשובה, האם קיימים עיתונאי חצר ולאו דווקא בערוץ 14? בוודאי.
בוודאי, בוודאי שיש, איזו שאלה.
הבנתי. לפעמים אני רואה...
לא כולם, יש שם אנשים טובים, ויש שם, אבל האם יש שם עיתונאי החצר? התשובה היא כן.
כן. אולי אתה יכול לתת לנו את התשובה המנומקת והמקצועית, היכן ההסברה הישראלית, לא לפני מהמלחמה הנוכחית, אלא מהמלחמה הנוכחית ואילך. איפה היא נקיימת?
אוקיי.
או למה היא לא מוצפת, למה היא לא מציפה אותנו?
שאלה מצוינת, ואני אגיד לך. אנחנו אומרים הסברה, הסברה, הסברה. אני עצמי, כמו שהזכרת כבר, נמצא הרבה מאוד בארצות הברית, ומרצה הרבה מאוד, אני מרצה גם לקבוצות באירופה, אבל הייתי בחודשיים האחרונים כבר בשני סיבובי ארצות, בארצות הברית. יש דוברים מצוינים, דוגלס מרי, נועה טישבי, עינת וילף, ויש עוד שמות של דוברים מצוינים, יש גם דוברים ערבים מצוינים אגב, נעיל זובי, יוסף חדד, ועוד ועוד. אבל אנחנו קצת יותר מדי מדברים על העניין של הסברה. למה? כי הסיפור הגדול הוא בעצם מדיניות. מדיניות. שנה קצת את המדיניות, ודיברנו על זה, ואמרתי, תכריז על עוד ועוד הפסקות אש חד צדדיות, ותשפר את המצב של ישראל יותר ממה שמסוגלים לעשות אלף נועה טישבים ודוגלס מריים. אלף. אז עם כל הכבוד לכל ההרצאות שלי, ועם כל הכבוד להופעות בתקשורת של אחרים, ולכל המאמרים שענת וילט מפרסמת, ואני מפרסם, ואחרים מפרסם, זה טוב. צריך את זה. אני לא מזלזל במה שאני בעצמי עושה. אני רק אומר, מדיניות חשובה פי אלף.
אבל גם...
וכשהמדיניות גרועה, אז לא תמיד הסברה יכולה לעזור.
זה נכון, אולי אם המדיניות גרועה, כדאי פשוט פחות לדבר.
אני אגיד עוד דבר, זאת אומרת, כשיש לך מוצר טוב, אתה זקוק מאוד להסברה. קל לי מאוד להטריך את השקרים נגד ישראל. ציונות היא קולוניאליזם, ישראל היא אפרטהייד. קל. אני עושה את זה, אני יודע לעשות את זה, אני יודע לטעון את הטענות, אני יודע מה זה חמאס, אני יודע שהחמאס לא היה בית כלא, אני יודע שהסגר, בניגוד למה שאנשים אומרים, לא היה בגלל שישראל רצתה אותו, אלא בגלל שהחמאס רצה אותו. והרבה ישראלים לא יודעים את זה, ולא יודעים אפילו להגיד את זה.
החמאס, את הדברים... הרגע, החמאס פה אתה בא עם איזושהי חדשה לפחות עבורי.
הנה, אתה רואה? אתה
החמאס רואה? ביקש את הסגר על עצמו?
בוודאי, לא, כי הקהילה הבינלאומית הציעה לחמאס שוב ושוב, את הנוסחה מאוד פשוטה. לא עוד סגר, אלא הרבה מאוד סיוע, כמובן ישראל תמכה בזה, תמורת פירוז. מי אמר כן ומי אמר לא?
תמורת פירוזה של עזה.
נכון, של הרצועה. מי אמר כן ומי אמר לא? מי יעדיף את תעשיית המוות ולא את הסגסוג? החמאס, לא ישראל.
ולמה החמאס. זה לא הוצף לכל...
אז אני מציג את זה בהרצאות שלי, אני מראה את זה. בהרצאות שלי. לצערי, הנה, דוגמה מצוינת, אפילו אתה לא ידעת את הדבר
לא,
הזה.
לא, אני תמיד חשבתי שישראל היא זו
שמטילה לא,
על סגר.
ברגע על... לא, הסגר התחיל ברגע שהחמאס השתלט על הרצועה. הסגר לא התחיל ב-2005, זה לא נכון. ב-2005 ישראל התנתקה, הסגר התחיל רק ב-2007 כאשר החמאס השתלט על הרצועה וביטל את כל ההסכמים והשתלט על המעברים, כאשר ההסכם החשוב ביותר היה הסכם המעברים שהיה בשיתוף אירופאי. החמאס ביטל את כל ההסכמים, לא ישראל ביטלה את ההסכמים. עכשיו אתה ידעת למשל שהסגר חוקי?
חוקי אצלנו או חוקי אצלם?
לא, ברמה הבינלאומית, במשפט הבינלאומי.
אני צריך
לומר אתה ידעת שיש דוח של האום שקובע שהסגר חוקי?
אז איפה ישראל?
לא ידעת, אז יש ועדת פלמר של מי שהיה ראש ממשלת ניו זילנד שקבעה חד מחלק שהסגר חוקי.
מתי הוציא את הדוח הזה?
ב-2011
ומה ישראל עשתה עם הדוח הזה?
לא.
היא הציפה אותו?
אם היינו מדברים על זה ב-2011, היית זוכר. עברו 13 שנים, אז אתה כבר לא זוכר.
כן, אבל כל הזמן באים אלינו בטענה.
נכון,
אתם,
נכון.
אתם הצגרת נכון. אותם.
לא, אז זהו, אז זה בדיוק, עכשיו אתה מבין למה אני נמצא בהרצאות, ולמה אני מפרסם מאמרים בעיתונים זרים, כדי לספר את הדברים האלה.
בן דרור ימיני, יש...
אני לא יכול להגן, על המדיניות הישראלית הנוכחית. אני כן יכול להגן על ישראל נגד ההשמצות ונגד השקרים.
אתה בטח שמעת על את הפתגם, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. תספר לנו על זה. אני צריך לומר, אני העבר הישראלי. אני לא ידעתי. אני הבנתי
שיש... אתה יודע, יש גבול גם למה שאני מסוגל. אתה יודע, מומחי תקשורת אומרים שאם לא פרסמת את זה משהו כמו 8 פעמים,
אז אתה לא קיים.
אז זה לא נכנס לתודעה. אז נדמה לי שפרסמתי את זה כבר 8 פעמים, בעיתון הנפוץ. אוקיי, אולי לא 8 פעמים, אולי קצת פחות. אבל כן פרסמתי.
כקורא הארץ אני לא קראתי את זה, כי יכול להיות ש...
נו באמת.
נעבור רגע לתעשיית השקרים בתקשורת העולמית. האם קיימת תעשיית שקרים בעיתונות העולמית, למשל בבי-בי-סי ובגרדן האנגלי, ואפשר להביא גם את הדוגמה האחרונה שחיילים ישראלים אונסים נשים בעזה, ואיך מתגברים על זה?
א', יש תעשיית שקרים, בוודאי שיש. בי-בי-סי והגרדיאן הפכו להיות... כלי תקשורת, כלי תעמולה בעצם של החמאס, לצערי הרב. כל כך הרבה פרסומים עוינים לישראל, כל כך הרבה, עכשיו הרבה מאוד פעמים זה נעשה בצורה מתוחכמת. למה? כי יש השמטת מידע. כאשר אתה מספר, למשל, נדבר איתך על השנים שלפני השבעה באוקטובר, כשאתה מספר שישראל הפציצה את עזה, אבל אתה לא אומר שהחמאס שיגר רקטות, אז אתה מקבל את הרושם שישראל מדינה תוקפנית, שסתם כך פוגעת באזרחים חפים מפשע. לא, זה לא הסיפור. אבל כל כך הרבה פעמים הם מספרים למשל את הסיפור של הנכבה. הם עושים כל מה שהם עושים כי הם נוקמים בנו על הפשע הקדמון, נכבה, נכון? פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
מה התועלת יש להם בזה שהם מביאים את הנכבה משנת 48?
עכשיו, זה בדיוק העניין, שהנכבה הפכה להיות בעצם לאתוס המכונן של הפרוגרסיבים. נקבה, נקבה, נקבה. רגע, רגע, אבל הייתה גם נקבה יהודית. יהודים גורשו מארצות ערב. יהודים גורשו ממדינה, הרבה יותר.
כן.
הרבה יותר יהודים. הרכוש שלהם מוחרם. למה על זה לא מדברים אף פעם, ריבונו של עולם? למה על זה? למה לא מדברים על זה שהפלסטינים, כל הערבים, לא היו אז אגב פלסטינים, אבל הם התנגדו להצעת החלוקה. למה הם לא מספרים על זה שישראל בעצם, הישות היהודית שהייתה לפני 48, לא גנבה מטר אחד מהערבים. הכל היה גאולת קרקעות בתשלום מופרז. אבל הם החליטו שהם מסרבים להחלטת
אבל
החלוקה.
אבל מה יש לב...
רגע, הם החליטו שהם מסרבים לחלוקה. הם אלה שהכריזו על מלחמת השמדה. הם אלה שפרצו במלחמה. הם אלה שכמעט הביסו את ישראל. אתה יודע, הם הגיעו עד פעתי אשדוד ועד ירושלים ועד לעוד מקומות. אז הם באים עכשיו ומתלוננים, אוי, אוי, לא הצלחנו להשמיד. ממש לא בסדר. הפסדנו את הכל, אז עכשיו אנחנו רוצים, למרות שהכרזנו השמדה, לקבל את הכל בחזרה. נו באמת.
מה הרווח של ה-BBC ושל הגארדיאן בזה שהם הולכים עם המדיניות הזאת? האם זו בעצם, הרי זה לא מדיניות של ממשלת הוד מלכותה?
לא, לא, זו העדריות הפרוגרסיבית שהשתלטה על האליטות בעשורים האחרונים. עדריות של הנה אנחנו מתקדמים ונאורים ככל שאנחנו יותר עם החלשים. מי זה החלשים האולטימטיביים של העולם היום? הפלסטינים.
וזה גם בעצם מביא אותם להשמה שאנחנו קולוניאליסטים.
בוודאי, שטות הכי גדולה, שאלה מצוינת, כי הרבה מאוד פעמים בהרצאות שלי, מה שאני עושה זה מתחיל את ההרצאה, בעיקר לאחרונה, בעיקר בחודשים האחרונים, אני מתחיל את ההרצאה עם התמונה של הסבא והסבתא שלי. מה פתאום התמונה של הסבא והסבתא שלי בהרצאות שלי? כי כמו שאמרת, מרבים לדבר בזמן האחרון, על ישראל כמדינה קולוניאליסטית. והדרישה היא לדקולוניזציה, או במילים פחות עדינות, חיסול ישראל. אני מראה את התמונה של הסבא והסבתא שלי, ואני אומר, תראו, הם הגיעו מתימן לפני למעלה מ-100 שנים. הם הגיעו מתימן כי היו פרעות ורדיפות וגזרות נגד היהודים. הם אפילו לא ידעו על הציונות. אבל הם הגיעו כי הם היו נרדפים. כמוהם יש מאות אלפים. כמוהם הגיעו אנשים בגלל פרעות מרוסיה ומפולין וממרוקו ומעירה. אתם באים להגיד לי עכשיו שהם קולוניאליסטים? אנשים שהגיעו לפה בחוסר כל, בקושי עם מזוודה. אתם מספרים לי עכשיו שהם קולוניאליסטים? אתם השתגעתם? שארית הפלטה אחרי השואה הם קולוניאליסטים? הרי לא היה להם אפילו לאן לחזור. קולוניאליסטים? אבל השקר הזה מנצח באקדמיה.
אבל אני מבקש להוסיף על זה. אולי, בטח לא בשמם. הם מאשימים אותנו בהאשמה קולוניאליסטית בכדי לחפר על הקולוניאליזם של בריטניה וצרפת אחרי מלחמת העולם הראשונה שכבשה חצי עולם. ובדרך זו הם רוצים שאנחנו נחפר על חטאותיהם.
אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה, כי השאלה הזאת היא שאלה מעניינת. מה שקרה זה בעצם, למה הציונות התחילה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20? למה? הרי יהודים נרדפו כל הזמן, נכון? אז למה דווקא אז? אני אגיד לך מה התשובה. כי העולם בחלקו הגדול נשלט על ידי אימפריאליזם, קולוניאליזם, היו אימפריות. והרבה מאוד עמים בשנים ההם נאבקו למען מה? למען עצמאות, למען חופש. לא עוד קולוניאליזם, לא עוד אימפריאליזם.
אביב העמים.
אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? הגדרה עצמית. גם היהודים עלו טרמפ בעצם על הנטייה המה, האנטי-קולוניאליסטית, האנטי-אימפריאליסטית, ואמרו, רגע, גם אנחנו רוצים הגדרה עצמית, כי אנחנו נרדפים פעמיים, נרדפים תחת השלטון האימפריאלי, ונרדפים תחת המדינות שקמות. אז בוודאי שלנו מגיע. אי אפשר להבין את הצהרת בלפור, נובמבר 1917, בלי להבין שברקע הייתה התמוטטות האימפריות.
כן, אבל
התמוטטות האימפריות והקמת מדינות לאום בזכות ההגדרה, ההכרה הבינלאומית, בזכות ההגדרה העצמית. כאשר שוכחים את זה, כאשר שוכחים את הרקע ההיסטורי הזה, שלצערי סטודנטים לא לומדים אותו, ובבתי ספר תיכון לא לומדים אותו, אלא אם כן מזמינים אותי להרצות, כאשר שוכחים את הרקע הזה, קל מאוד להפוך את ישראל למדינה קולוניאליסטית. מה פתאום קולוניאליזם? על מה אתם מדברים? קמו הרבה מדינות לאום. היו הרבה נקבות. הייתה נקבה בין טורקיה ליוון, הייתה נקבה של הגרמנים, הייתה נקבה בין פולין לאוקראינה, הייתה נקבה בין הודו לפקיסטן. על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? 60 מיליון בני אדם עברו נקבה. איך יכול להיות שאתם עושים סינגלינג אאוט, מוציאים מהכלל רק את ישראל, ואומרו, ישראל, מה היא עשתה? סליחה, מי לא עשה? והיהודים שגורשו ממדינות ערב. שכחתם מזה? ומה זה העיוות ההיסטורי הגדול, זאת תעשיית השקרים.
ומה תשובתם, מה תשובתם בהרצאותיך לאותם החוגים שאתה מופיע בפנים?
אתה יודע, הרבה מאוד פעמים אני שומע את כשאני נמצא בפאנלים ויש ויכוח, ואומרים לי, לא, אבל אנחנו בעד one state solution, כאילו מדינה אחת. אז אני אומר להם, one state solution, מעניין. ברית המועצות התפרקה ל-14 מדינות. צ'כוסלובקיה התפרקה לשתי מדינות. לא, צ'כוסלובקיה לשתי מדינות.
יוגוסלביה.
יוגוסלביה למשהו כמו 7 מדינות.
שמונה, כן.
כולם, יש להם זכות להגדרה עצמית, ורק מהיהודים אתם שוללים את הזכות שאתם נותנים לכולם. רק מהיהודים. אתם רוצים מדינה אחת? בבקשה. בבקשה. תעשו אותה עם אלה שהם, עם אותה שפה, עם אותה תרבות, עם אותה דת, עם אותם מאכלים, מאותן משפחות, ירדנים ופלסטינים, מה ההבדל ביניהם? אתם רוצים מדינה אחת? בבקשה. למה אתם חושבים שבמזרח התיכון, שבו אין קיום למיעוטים, בכל מקום שבו יש אוכלוסיות מעורבות, יש מלחמות ללא סוף, בסומליה, בתימן, בסוריה, בלבנון, בעיראק, אתם רוצים לגרום לנו בדיוק לאותו מצב? אתם השתגעתם? עוד פעם אתם רוצים להפוך את היהודים לקורבנות? לא תודה. כאשר תצליחו להפוך את צ'כוסלובקיה ואת ברית המועצות ואת יגוסלביה ואת כל המדינות שהתפרקו כדי להקים מדינות לאום בזכות ההגדרה העצמית, תבואו גם אלינו. אבל אתם עוד פעם באים אלינו ודורשים מאיתנו לוותר על הזכות שיש לכל העמים, זכות שמעוגנת אפילו בצ'רטר של האום.
של האום ב-1922,
בוודאי,
ברור.
בוודאי. זכות שמעוגנת במשפט העמים, רק מאיתנו אתם רוצים לשלול אותה? זו לא אנטי-ציונות, זו אנטישמיות.
איך אתה מחבר את ישיבתנו פה בארץ להיסטוריית המסורת היהודית של 2500 שנה אחורה?
יהודים התפללו 3 פעמים ביום כדי לחזור לציון. עלייה קטנה, בממדים קטנים, הייתה כל הזמן. כל הזמן. תמיד היה יישוב יהודי, לפחות בחלק מהמקומות. ירושלים, לפני הציונות, במחצית השנייה של המאה ה-19, היה רוב יהודי. אז אני צריך לתרץ תירוצים למה ליהודים יש זכות על הארץ הזאת. אני לא אומר שהיא הייתה בלתי מיושבת, אבל חבל ארץ הזה, לפי כל העדויות, היה חבל ארץ underpopulated, כלומר, עם מעט אוכלוסייה. היו, אני לא אומר שלא היו. בין הים לירדן, כן, היו. יש ויכוח בין הדמוגרפים, אי שם בין 200 ל-400 אלף בני אדם. אני לא אומר שלא היו. רובם אגב התרכזו דווקא לא בצד של ישראל היום. אבל אתם באים אלינו עכשיו ואומרים לנו, רגע, מה פתאום? למה? ואותם מיליונים שנעקרו ממקומות מולדתם בגלל הגדרה עצמית, אליהם אתם לא באים בטענות? לאלה שגרשו וזרקו? אלינו אתם באים בטענות?
אז מה אתה אומר?
הסיפור, הרי תמיד כשקמו מדינות לאום, כשהתפרקו האימפריות, היו חילופי אוכלוסייה. אז כן, זה קרה גם אצלנו.
אז אני מבין מתשובתך שאתה רואה קשר ישיר בין המסורת היהודית עתיקת היומין לבין ישיבתנו פה בארץ.
בוודאי.
יפה. אז מה תאמר לכל, הם לא רבים, אולי 15% מתושבי המדינה, שמצהירים שהם חילונים, ובשיחות שאני מנהל איתם בשידורים השונים בשנתיים האחרונות, הם באים ואומרים לא, אנחנו רוצים להתנתק מהמסורת היהודית, אנחנו לא פה בגלל המסורת היהודית, אלא משום שנולדנו פה, אנחנו מדברים את השפה העברית, התרבות היא תרבות עברית, העיתונים היא עיתונים עבריים, וזה מה שנותן לנו חזקה.
מי שאין לו שורשים היסטוריים, מי שאין לו שורשים תרבותיים, אתה יודע, בדיוק כמו צמח, בלי שורשים, הוא ברוח הראשונה, הוא נופל, הוא מתמוטט. אני מרגיש, בלי להיות אדם דתי, אני אדם מסורתי, אגב, אבל אין צורך בהיות אדם דתי, כדי שיהיו לו שורשים היסטוריים עמוקים. לי יש, אלה השורשים שלי, היהדות, ההיסטוריה היהודית, אלה השורשים שלי. אני לא רוצה להתעלם מהם, אני לא יכול להתעלם מהם, בלי שום קשר לשאלה אם אדם דתי או לא דתי.
אתה מכיר את הפורום החילוני?
כן, מכיר.
אולי תזמין את עצמך או אני ארגן לך הזמנה ותאמר להם את דעתך שהיא דעה של עיתונאי, פרשן,
אגב, חקרן. למען האמת, למען הסר ספקות, אני רוצה מדינה דמוקרטית, ליברלית, יהודית. גם וגם וגם. אין סתירה. כי ברגע שהמדינה הזאת לא תהיה יהודית, היא לא תהיה בכלל. היא גם לא תהיה דמוקרטית. אז במובן הזה, כן, בוודאי, אבל אני לא רוצה מדינה שמנותקת מהשורשים שלה, מההיסטוריה שלה, מהמורשת שלה. אני רוצה שהבית הציבורי יהיה יהודי, יהודי, לא חרדי, לא בהכרח דתי, אבל בהחלט יהודי. העם היהודי נחיל לכל העולם את יום המנוחה. מה? שנוותר עליו דווקא כאן? כן, הרי התחלנו את זה לכל העולם.
היו גם רעיונות.
אז למה לוותר?
מה ידעתך, האם ישראל חייבת להשיל עם עסקה בכל מאמץ ובכל מחיר? והמשך לשאלה, מה קודם? טובת הכלל או טובת הפרט? זכור לכולנו שאתה התנגדת לעסקת שליט ששחררה 1027 מחבלים תמורת חייל בודד אחד. איפה אתה, איפה דעתך האישית פה בדבר? טובת הכלל או טובת הפרט?
אני אומר את זה כך. אני חושב שאנחנו צריכים כל מאמץ, אני לא חושב שאנחנו צריכים כל מחיר. כי כל מחיר אתה מגיע לכל מיני הפרזות, שיעניקו ניצחון לחמאס, והמחיר בטווח הבינוני והארוך יהיה כפול ומכופל. במקום שיהיו לנו 130 חטופים, יהיו לנו 1,300 חטופים. אני לא רוצה שנגיע לזה. אבל כן, ישראל צריכה לעשות כל מאמץ, אבל באמת כל מאמץ, כדי להגיע לשחרור החטופים, כולל...
אבל לא בכל מחיר, אם אני...
לא בכל, בוודאי שלא בכל מחיר, אבל לשלם מחיר גבוה, כן. כל מחיר, לא. אבל עכשיו, אני לא יכול להיכנס איתך לפרטים, האם לשחרר 1,000 מחבלים או 3,000 מחבלים, זה לא מסוג הדברים שכאילו אנחנו יכולים לנהל באולפנים.
והשאלה האחרונה שלי אליך, האם אתה בריסטארט מחשבתי מאז השביעי באוקטובר?
כולנו, כל הזמן.
לאן אתה מוביל את עצמך? איפה חתנו?
אני אגיד לך. מכיוון שלא הייתי מאלה שהאמינו לחמאס, מכיוון שלא האמנתי כל כך בפתרון הזה של בוא נטפח את החמאס, וכך יהיה מצבנו טוב יותר ולא תהיה בעיה פלסטינית, לא האמנתי בשטות הזאת אף פעם, בוודאי שאני לא יכול להאמין באחרי השבעה באוקטובר. אנחנו צריכים למצוא פתרון לעניין הפלסטיני, כי הוא מטריד, וכשאני אומר פתרון זה לא אומר בהכרח מדינה פלסטינית עם נשק, אבל אנחנו צריכים לחשוב כדי למנוע את האסון של מדינה אחת. זה מה שרוצה השמאל הקיצוני בעולם, זה מה שרוצה השמאל האנטישמי, זה מה שרוצה השמאל האנטיציוני. אני לא רוצה שאנחנו ניצור מציאות דו-לאומית, לצערי, ופה זאת אמירה פוליטית, אני חושב שחלק מהממשלה לוקח אותנו בדיוק לכיוון הזה. בשמאל הקיצוני מדברים...
למדינה אחת לשני לאומים.
בשמאל האנטיציוני מדברים על מדינה אחת, מדינה דו-לאומית, הימין הקיצוני הוא קבלן הביצוע של השמאל האנטי-ציוני. אני נגד זה. אני רוצה מדינה יהודית. גם אם, ברור לי לחלוטין, שאני לא רוצה עכשיו שתקום לי פה מדינת חמאס, 2 קילומטר מכפר סבא.
ולפני סיום שיחתנו, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
שאנחנו כולנו בסירה אחת, למרות כל המחלקות. שיש הרבה דברים שרבים מאיתנו לא יודעים, והתפקיד שלי, הקטן, אני, כעיתונאי, כחוקר, כמרצה, זה לתת הרבה סוגי מידע כדי לחזק את האמונה שלנו בצדקת הדרך, יחד עם היותנו מדינה דמוקרטית, וכאשר צריך לבקר את הממשלה, ואמרתי גם כאן את הדברים, צריך חובה לבקר את הממשלה. אז אני רוצה, בסופו של דבר, מדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הצעירים מאמינים בצדקת הדרך, ולא רק מאמינים, אלא גם מקבלים את המידע הנכון, הבדוק, העובדתי, כדי להאמין בצדקת הדרך.
תודה לך, עיתונאי המשפטן בן דרור ימיני. נשתמע בימים של ימים טובים יותר, ושוב פעם הבנו... שהן הישראלי, התשורת הישראלית והן הזרה, כולם נגועות בשקרים בתקשורת.
תודה רבה לך,
כל טוב, תודה רבה. ולסיום, מאזינות ומאזינים, הערב למדנו על קצה המזלג מתעשיית השקרים בתקשורת הישראלית והעולמית. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה עם כ-40 שדרנים בכל הנושאים, פשוט וקל. ולפני שניפרד נשמע את ספיר סבן בשירה שקרים. השיר מתקשר לנושא שיחתנו. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך, התחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויש שלום.
בלילה בוכה ומול המראה ראיתי שוב במקום עיניים שתי דמעות כל יום מחדש הלב עוד נחלש אספתי כבר מזמן את כל האשליות ואי אפשר להיות כמו שהיינו לילות שלמים שרק שתינו עוד סיפור נגמר אתה כמו שר שנים שלא אהבת כמו שרק אני אוהבת שקרים את הפחדים שלי לאט לאט אורזת את כל הלב שלי כמעט ניפצת אתה הולך ממני ושותק להתפרד הלכתי איתך בדרך שלך בחרתי לא לשבת סתם ולחכות כל יום שעובר קשה לי יותר ניסיתי והכל מילים ואז שתיקות ואי אפשר להיות כמו שהיינו לילות שלמים שרק שתינו עוד סיפור נגמר אתה כמו זר שנים שלא אהבת כמו שרק
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול.